שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של שומר סף. אנחנו בפרק 231, ולא בפעם הראשונה. אני מארח את ידידי האלוף במילואים, גרשון הכהן. שלום, גרשון.
שלום, ערב טוב. מה שיהיה.
כן, כולם עכשיו עם הברכות אמביוולנטיים. מה שלא ילד יום. הייתה לי שיחה לא מזמן עם פרופסור קובי מיכאל, היו לי שתיים למעשה, והוא תיאר בהרחבה את האסטרטגיה של החמאס, ואת האסטרטגיה האיראנית שמאחוריה, שהוא קרא לה פוליסת הביטוח של האסטרטגיה של החמאס, והוא מתאר בעצם שני מעגלים. במעגל הפנימי האסטרטגיה הרב זירתית של החמאס, היא להדליק את ירושלים, כך שידלקו מזרח ירושלים, ערביי יהודה ושומרון, ערבים אזרחי ישראל וחיזבאללה בצפון, יחד עם בדרום חמאס עצמו. ומעבר לרב זירתיות הזאת, יש המעגל הגדול יותר, מה שהאיראנים קראו טבעת האש, שהיא חיזבאללה, משותפת לשני המעגלים, המיליציות הנשלטות בידי משמרות המהפכה בסוריה ובמערב עיראק, החות'ים בדרום ובדרום מערב חמאס.
כן.
מה, אם זו אכן האסטרטגיה, קודם כל אם אתה מסכים שזו האסטרטגיה הצפויה, ואם כן, מה ישראל צריכה לעשות כנגדה?
קודם כל, טבע אותה קאסם סולימני כאדריכל שחייב לקבל הערכה מקצועית רבה, וביסוד העניין אי אפשר לדון על זה, בכלל אי אפשר להבין אסטרטגיה לא חיזבאללהית, לא חמאסית ולא איראנית שיעית, בלי לדבר דת. אחת הבעיות הכי גדולות של הישראלים, כולל אנשים דתיים ישראלים, זה שהם חושבים דת על בסיס תרבות המערב. אם נלך למשל למאה ה-19 באירופה, מדע הדתות הוא ענף שבכלל לא מחובר, הוא מופרד מסוציולוגיה, מכלכלה, מהיבטים של יחסים בינלאומיים ועוד הרבה היבטים אחרים. באסלאם וגם בתנ"ך, התנ"ך הוא לא נוצרי, היהדות בעיקר זו שבאה מהמפגש עם הנצרות, יש בה ממדים עמוקים של השפעה נוצרית, חלקם מודעים, חלקם לא. ביסודות של נקודת המוצא התנ"כית לאיש האמונה וה איסלאמית, הלאומיות, השיקולים הפוליטיים והשיקולים הדתיים, זה מערכת אחת לא ניתנת להפרדה. אם אני אסתכל על זה במשל לפיזיקה, בשאלה מהו אור, יש אמירה אחת שזה חלקיקים, אמירה אחרת שזה גלים, וזה שניהם. זה אותה תופעה, אפשר לתאר אותה בצורה, פעם נראית ככה, פעם נראית ככה. בממדים האלה, אני לא יכול לנסות להבין אסטרטגיה וקבלת החלטות של המנהיגים האלה, בלי להבין את שיקולי האמונה שלהם, כי הם באים עם האמונה למרחב קבלת ההחלטות. אני מדבר על זה שנים, קשה מאוד לאנשים להבין את זה, ובין היתר הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בכשלים של אי היכולת של אנשי סוציולוגיה, כמו גדעון ארן שכתב על תופעת הקוקיזם, וקיבל ממש סוג של פריבילגיה.
כן? שנייה. מה קרה?
הוא קיבל, גדעון ארן קיבל פריבילגיה ללוות במחקר שדה את החברים שלו מהצמחנים. חנן פורט, יואל בינון, ישראל הראל, בגדוד, הם חברים מהחטיבה, אנשי המילואים ששרתו ביחד, וליווה אותם בתהליכים ראשונים של גוש אמונים, וכשהוא תיאר אותם, בלי להיכנס לפירוט, כולל תיאור תופעת הרב קוק, כולל תיאור מה שמייחסים לסמוטריץ' כקבוצת המשיחיסטים, לא מסוגלים לראות שההבנה של התופעה, היא מערכת אחת, קונגלומרט גדול של שיקולים סוציולוגיים, חברתיים, כלכליים, לאומיים, פוליטיים, ובתוך זה האמונה. זה לא נפרד, זה לא אנשים שהולכים עם אמונתם בלי לספור את המציאות. להפך, חומייני ספר את המציאות. וכדי להגיד את זה בצורה הפשוטה, למשל, מי שהיה נשיא איראן רוחני בשנת 2014, לקראת רמדאן, מזמין את אנשי הדת לשיחה שיש בה ממד של אפולוגטיקה, הצטדקות על מהלכים שהוא מוביל, והוא צריך לצדק על שני מהלכים משמעותיים. האחד, שהוא נלחם יחד עם האמריקאים, כתף אל כתף נגד דאש, למשל בלחימה במוסול, משמרות מהפכה יחד עם כוחות עיראקים שעומדו על ידי אמריקאים, יחד עם אמריקאים ופיקוד המרכז האמריקאים נלחמים יחד. הרי האמריקאים הם השטן הגדול, איך משתפים איתו פעולה? והשאלה השנייה, הוא הולך להסכם הגרעין עם האמריקאים, שמקבל סוג של מגבלות על התהליך בייצור הגרעין, ועל שני הדברים האלה הוא צריך לתת הסבר, והוא אומר את המשפט, יש שעות שבהם גמישות הירואית נעלה על ג'יהאד. זה הציטוט, בהסתכלות של מזרחנים עם היגיון מערבי, מה הם אומרים? הנה ברגע האמת יצא ממנו האיש הפרגמטי המדינאי, והוא הניח בצד את שיקולי הג'יהאד, בתפיסה שאני מפרש, ברגע האמת הוא צבע את שיקולי המציאות בצבע ג'יהאדי דתי. זאת אומרת, אין אצלו הפרדה בין השיקולים האלה והאלה, ולמה זה כל כך חשוב לנו להבנת המלחמה והאסטרטגיה האיראנית, כן. והחיזבאללהית והחמאסית? אם אנחנו מסתכלים על רעיון אל מוקאומה, שחיזבאללה מחויב אליו.
זה ההתנגדות.
מתגים אותו התנגדות, דיברנו כמה פעמים, אני אסביר על זה מיד, ואותו דבר, חיזבאללה, חמאס ואחרים מחויבים אליו, התרגום נכון איננו התנגדות, התרגום התנגדות בא מהתרגום לאנגלית resistance, זה לא הרזיסטנס הצרפתי שנלחם בהתנגדותו לכיבוש הנאצי, וכשנגמרת הנוכחות הנאצית בצרפת, הם גומרים את משימתם, האל מוקאומה יסודו יותר נכון בתרגום לקוממיות, יש לה למצוא גם את ממד האטימולוגי בין קוממיות לאל מוקאומה, והדבר החשוב בו זה לא מטרה, משימה, וכשהיא מסתיימת, יש happy end, אלא מחויבות לתפיסה קוסמית של מאבק מתמיד, שתכליתו להשליט את האסלאם על האנושות, והאל מוקאומה מתקדמת בהתייחסות קונקרטית, יומיומית, לתנאי המציאות. זאת אומרת, הם לא הולכים ראש בקיר, שהמציאות עומדת מולם איתנה, עם הבנה שהמומנטום חייב לייצר, הם מתחשבים במציאות, כי רצון האל מתבטא במציאות. את זה אפשר למצוא בנאום כוס התרעלה שמסביר נסראללה לפרמלה, לא נסראללה, חומייני, לפרלמנט האיראני, למה הוא מקבל את תנאי הסיום למלחמת איראן-עיראק, ככה הוא קורא לזה, הוא שותה את כוס התרעלה, אבל הוא מסביר שאלה תנאי המציאות, זה כנראה רצון האל, צריך לקבל אותו גם אם זה לא מתאים לציפיות שלנו. זאת אומרת, יש בהם יכולת לקבל את המציאות כציווי דתי. עכשיו, מה זה אומר בכיוון הכללי? המהות הכללית של האסטרטגיה הזאת מתחילה באמונה שיש ביכולת המאבק להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. אין פונקציה ליניארית שמציגה תוכנית, כמו שאין תוכנית עסקית לרמי לוי, איך הוא עובר מבסטה במחנה יהודה למה שיש לו היום, זה מערכת מתהווה, צעד אחרי צעד, ללא יכולת לראות מראשית עד אחרית את כל התהליך, כך תפיסתם את האסטרטגיה, אין יכולת לתכנן מראשית עד הקצה, יש להם מטרה קונקרטית, והיא חיסול מדינת ישראל.
זה נשמע לי שיש להם, תוכנית מאוד מסודרת להביא את, את הקצה. אמר, אני אצטט שוב את פרופסור קובי מיכאל, שאמר שההנחה שלהם, שכשהזירות כולן יתלקחו, אז אפשר יהיה בהדרגה להטיש את ישראל עד שהיא תיעלם. אז זו אסטרטגיה מאוד, מאוד מפורטת.
לא, לא. צריך להבין מה זה התוכנית הזאת. זה לא תוכנית כמו פרויקט הנדסי, שיש לי שלב א', שלב ב', שלב ג'. אני בונה בית, יש לי שלב א', יסודות, שלב ב', קומה ראשונה, שלב ב', קומה שנייה, ואני יכול להציג את התוכנית מההתחלה עד הסוף, וכדאי שאני אציג את התוכנית מההתחלה עד הסוף. בתהליך התהוות אסטרטגי, יש לי כיוון כללי, כשמה שבעצם מצפים זה שכשהם יציבו מול מדינת ישראל איום של מלחמה כמצב כרוני, יהיו תהליכים פנימיים אצלנו שאינם תופעה של קשר סיבתי ישיר בין מה שהם עושים למה שיקרה. בדיוק הראשון שעשה את זה זה סדאט במלחמת יום כיפור. הוא הולך למלחמה שבה בפעם הראשונה מנהיג ערבי בעת החדשה המודרנית יוצר רעיון מלחמה שבו גם אם הוא מפסיד טקטית, גם אם הוא מפסיד בקרבות, הוא מחולל תהליך שהוא לא שולט בו, אבל מביא אותו אל המשך. בהמשך זה שהוא מקבל את כל סיני, וההמשך של זה שהוא מקבל את כל סיני, הוא ממשיך בהתעברויות. אני טוען שגם מה שקרה לנו בשנה האחרונה, בכל מחאות קפלן, הוא במידה מסוימת, תוצר של תהליך שהתחיל בו סדאט במלחמת יום כיפור, ולנו קל היום להבין את זה כשאנחנו יודעים בעולם שלנו, של המאה ה-21, על תיאוריות כאוס. כי תיאוריות כאוס הן תיאוריות שמסבירות איך אירוע שהוא כביכול מינורי, לא משמעותי, יכול לסדר שינוי קוסמי. שהשינוי לכשעצמו נראה זניח בשלב ראשון, ובתהליכים של סיבה ותוצאה בלתי צפויים, שהם התהוות שנובעת מתוך המערכת המורכבת עצמה, כמו אקוסיסטם, נוצרים התהליכים. מבחינה זאת, החשיבה האיראנית היא חשיבה מאוד מתקדמת, שהיסוד של ההודעתי במובן הזה, שהוא מתחבר אל הרעיון הקבלי של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, של התערותא דלתתא. זה אומר, אני מחולל את ההתעוררות מלמטה של המעשה האנושי, בציפייה שהוא יחולל מעשים שמעבר ליד אדם, שהם כבר יביאו את ההמשך. ומבחינה זאת זה גם ציווי דתי לעסוק במחויבות להשתדלות, ליצור את מה שהם מחויבים בו. ומבחינה זאת, כי אני מסתכל על חיזבאללה והרציונל שלהם למלחמה עכשיו, הרציונל הדקלרטיבי, הצהרתי, הוא שהם תומכים במאבק החמאסי. וכל עוד ישראל תוקפת את רצועת עזה, הם מובילים חיכוך במלחמה מוגבלת, התשתית, בצפון, על מנת למנוע מאיתנו לרכז מאמץ בדרום ולהכריע את חמאס. זה האמתלה. באופן העמוק, המלחמה של ישראל עם חמאס מסדרת להם הזדמנות לסיבוב נוסף, שבו הם בוחנים מתוך ההשתדלות שלהם את מרחב ההתאבויות שייווצר, למשל להתאבות שלא בטוח שהם תכננו אותה, הם לא יכלו לתכנן אותה, העובדה שכל צפון הארץ מפונה מאזרחים שהם עקורים כבר חצי שנה, כמעט 70-80 אלף איש, והצפון הפך לנטוש ולאזור לחימה, הם לא יכלו לתכנן אותה, זה נוצר מתוך המפגש עם השיקולים שלנו, ובתוצאה הזאת שהושגה על ידם, הם הכניסו את מדינת ישראל למבוכה אסטרטגית, שעל בסיסה הם יתכננו את המהלכים הבאים, שאנחנו עדיין לא יודעים אותה. זאת האסטרטגיה הזאת, כשאני מסתכל עליה על הממד הדתי, יש לה עוד משהו נורא חשוב. היו להם חישובי קיצים, ממש כמו שיש בהיסטוריה היהודית מחשבי קיצים על בוא המשיח, ואמרו בחזה, לא יודע, אחרי זה טיפח נפשם של מחשבי קיצין, היו להם מחשבי קיצין על קץ מדינת ישראל, שפחות או יותר מתרכז לשנים האלה של בין שנת 2022 ל-2027, שייח יאסין על הרחמו, שסוכל ב-2003, הוא סימן את שנת 2027 כשנת הסיום של מדינת ישראל, האיראנים מסמנים אותה כשנת 2040, היה בן אדם שחוסל עכשיו, בסם ג'רר, שהוביל את כנס אחרית הימים בעזה, וסימן את שנת 2022 כשנת הסיום של מדינת ישראל, זאת אומרת, היה להם מרחב של תחזית, שנובע מחישובים של אנשי דת, של כוחות רוחניים, מיסטיים, וכשהם הסתכלו בשנה האחרונה על מה שקורה בתהליכי הפירוק של מדינת ישראל, הם אמרו, הנה אות מהמציאות שהחשיבה שלנו באמת מתלכדת עם מה שחשבנו שאמור להיות בשנים האלה, ומבחינה זאת הגיעה השעה. זאת אומרת, אחד הדברים הגדולים ברציונליות שלהם, מה שנראה לנו מאוד לא רציונלי, זה שהם מחכים לאיזשהו אות שאומר, כן, תלך על זה. איך להסביר את זה בצורה פשוטה שבן אדם רגיל יבין? שאל אחי סיפר לי, הוא פקח ברשות שמורות הטבע, שאשתו, שהיא עובדת סוציאלית, ביקשה ממנו שיתערב בעניין של זוג שמתגרש, וקוראים שם דברים שכדאי שהוא יגיד משהו לבעל. הוא שאל אותה, איך אני עושה את זה, ואיך אני ניגש אליו? למחרת, במקרה, בשביל נידח באזור בית ג'וברין, הוא פוגש את אותו בן אדם שהיא ביקשה לנו לדבר איתו, מטייל שם על השביל. מבחינתו, הוא אומר, הקואינסידנס הזה של דבר כל כך לא צפוי, סיכוי כל כך שולי שזה יקרה, וזה קורה, הוא מפרש את זה כסימן שאומר, מה שהיא אמרה לי, צריך לעשות עם זה משהו. זה הדרך שהם מקבלים החלטות. הם מסתכלים על המציאות, רואים מה קורה, מבחינה זאת התגובות שלנו.
אבל רואים את זה בצורה מיסטית, ומפרשים את זה כמו, לא יודע, הרומאים קראו באותות בציפורים?
בוודאי, כל אחד, בין היתר, אפילו בתהליכים רציונליים של קבלת החלטות, מלמדים אנשים רציונליים, שאם יש לך התלבטות בין שתי דרכי פעולה אפשריות, והסתברויות להצלחה לשתי הדרכים הן די איבן, די דומות, אז אתה יכול גם להשתמש בהטלת מטבע, זה לא בלתי רציונלי, זאת אומרת, להשתמש באיזה שהם תהליכים אקראיים, שיראו לך סימן, זה תהליך מוכר, ואצלם זה מובנה בעומק קבלת ההחלטות, ומבחינה זאת, קרה עוד משהו מאוד חשוב לממד הדתי שלהם. מאות שנים יש קרע בין הסונה לשיעה, לא פתור, מאבק גדול. מה שהצליחו לעשות השיעים, החומייניסטים, באמצעות סימון יום ירושלים כיום שישי האחרון של הרמדאן, הם איחדו את הסונה והשיעה דרך נקודת החיבור של ירושלים. באמת ירושלים מבחינה הזאת הפכה לגשר שמחבר בין האסלאם הרדיקלי לבין השיעה, ויש פה נקודת מוקד לאסלאם הרדיקלי שמציב חזון מאוד ברור למלחמה. אם אני רוצה להסביר את העניין הזה, למה זה חשוב להיכנס לזה, כי כשמסבירים לנו אנשי שבק בעניין הר הבית ורמדאן, בשיקולים, למה כן לפתוח אותו, שאם לא נפתח אותו, זה עוד יהפוך את הסכסוך מלאומי, טריטוריאלי, לדתי, אז הם לא מסוגלים בזה להבין שמיסודו הסיפור
כבר דתי
ביותר. עכשיו, חלק מהסיבות שהם לא מסוגלים לראות אותו כדתי, כי במושגים המערביים, הדת נמצאת במקום הפולחן, אז לכן קל לחבר בין אירוע של סכסוך דתי ובין אל-אקצא, אבל גם המאבק על האדמה, כשהאדמה היא קדושה, דר אל-אסלאם, זה אירוע דתי, וגם המאבק בהבאת היהודים חזרה למקומם על פי האסלאם, בתור בני חסות, זה גם אירוע דתי, כי ריבונות של יהודים, בטח במקום הקדוש, בארץ הקודש, זה דבר שמחייב אותם, באמצעות המאבק האפשרי שבידיהם להתקומם. זאת אומרת, יש לנו פה חזון, ויש פה אסטרטגיה שמחברת מעשים מכאן ועכשיו עד לנצח של מימוש החזון, והמעשים הם על ידי תהליכים לא כאלה שהם מלחמה אולטימטיבית, לא מלחמה כוללת טוטלית. זאת אומרת, איך מגיעים דיכוי המשטר הנאצי והמפלצת הנאצית עם מלחמה שמגיעה עד ברלין, וזה דיכוי טוטלי, אחת ולתמיד זה נגמר. התהליך שמובילים הגופים האלה שהם גופי אל-מוקאומה, הוא תהליך ארוך, יש להם מבט אחר על הזמן, בין היתר כאחד העוגנים לציווי של האיש המאמין, זה סבר, סבר זה הסבלנות, לחכות לעיתוי המתמיד, לעשות את זה בהדרגה, ומה שחשוב הוא לשמור על מומנטום מתמיד. בכלל זאת, מתי זה יקרה זה פחות חשוב, מה שחשוב מבחינתם זה לחפש כל יום הזדמנויות חדשות לקידום המומנטום. ואם המומנטום נחסם, אז עושים הודנה. והודנה היא לא פתח לתהליך שלום שהופך לשלום קבע, אלא
הודנה היא הפסקה עד להתארגנות מחדש.
בדיוק, כי העיתוי לא מתאים, עד מציאות תאיר לנו את פניה מחדש, ונתארגן נכון, ונמצא את ההזדמנות המתאימה להמשך.
אבל גרשון, האם אתה חולק על הניתוח של האסטרטגיה שהצגתי בתחילת הדברים?
לא, אני לא חולק, אבל אני מסביר שאתה הפוך.
אז אתה מסביר, אתה נותן את הרקע...
אני נותן את הרציונל התבוני.
הרציונל הדתי.
והתרבותי.
מאחורי הדבר הזה. והשאלה שלי הייתה, אני מניח שיש צורך לפי דעתך בהבנת הרקע הדתי כדי להבין איך מתמודדים איתם. אבל יש פה, אולי צריך גם לומר ברמת הברזלים, איך מתמודדים עם האיום הזה שהוא איום צבאי.
בוודאי, מיד אני אכנס לזה, אבל קודם כל באיך מתמודדים עם זה בממד התרבותי, מה אומרים לי למשל אנשים שרק לפני שבוע דיברתי איתם בקבוצת מפקדים למען ביטחון ישראל, הצגתי את עמדתי ביחס למה שהם רואים כרגע לאחר המלחמה, ההזדמנות הגדולה ללכת עם התוכנית של הנשיא ביידן לסדר אזורי חדש, והשאלה הגדולה שאני שואל אותם, ואיך תחיו עם מדינה פלסטינית על גבול כביש 6 כפר סבא? ואז הם אומרים לי, שמוכנים לקחת את הסיכון על בסיס שני שיקולים. האחד, הם מסתמכים על עליונות צה"ל, ועל זה אני רוצה לדבר בהמשך, שיש פה הערכת יתר בלתי מחוברת למציאות של יכולות צה"ל, ביחס למערכת שבנו האיראנים, והדבר השני, שהם מסתמכים על הרציונל שכשיהיה להם את הסיפוק של הישות המדינתית, ויהיה להם סגסוג כלכלי, הם ינטשו את דרך הטרור. זאת הגישה הנאורה הקלאסית שמסברת, כמו שדיבר קאנט, על האוסגנג, היציאה מהחושך אל האור, שפעם אחת שאדם יצא מהחושך אל האור, שוב לא יצא לחזור אל החושך. לכן בין היתר מישל פוקו כל כך התעניין במהפכה החומיניסטית, כי הייתה בעיניו הפרחה ממש בוטה לאמונה בנאורות, כי הנאורות בעצם אומרת שהאדם הוא ישות אוניברסלית, החלומות שלו הם אוניברסליים, במוקדם ובמאוחר כולם יגיעו אל אותו וקטור משותף של הליכה אל האור, של החירות, כפי שרואה אותה המערב, בעיניים המערביות, מה שעשתה מהפכה הפומיניסטית היא רגרסיה, זאת אומרת, יש להם סרגל של קדימה או אחורה, אז הם הולכים אחורה, בעיניים האלטרנטיביות של מישל פוקו, מה שנראה בצד אחד אחורה, ובצד שני קדימה. בהיבט הזה, מי שמסתכל על המחשבה הזאת, שהרציונל שלהם, עם הטרור שהם מכוננים, בסוף, מתכנס לתוך אותו סיפור על אוניברסלי, של בסוף כולם רוצים את אותו דבר, כולם רוצים את הסגסוג הכלכלי, כולם רוצים את החיים הטובים, ברגע שהם ייכנסו לזה מוקדם או מאוחר, הם יזדהו עם זה וינטשו את הטרור, הסיפור שאני מספר הוא סיפור אלטרנטיבי, שאומר, גם כשהם באים איתנו למסע ומתן, גם כשהם רוצים סגסוג, וגם באיראן רוצים סגסוג, הם לא זונחים את החלום ואת הציווי של חובת האל מוקרמה שיש ביסוד ג'יהאדי. ובין היתר כאן צריך להזכיר עוד אישיות מאוד חשובה שממעטים להתייחס אליה בהבנה היסטורית, אני חושב שהיא נקודת תפנית בכל ההתרחשות, כי אם אני מסתכל על שאיפות והחלום של נאצר, שדיבר על פן ערביזם, על בסיס לאומי חילוני, במפלגת הבעת בסוריה ובעיראק, יש להם ממד חילוני עם אוריינטציה סוציאליסטית קומוניסטית, וגם אש"ף מוקם על בסיס לאומי, שיש בו ממד חילוני, כי על הבסיס הלאומי, הלא דתי, אפשר לכלול יחד את המוסלמים ואת חוואטמה וג'ורג' חבש הנוצרים, וזה היה שייך למאה ה-20, הייתה תפנית משמעותית אל האסלאם הרדיקלי, שמכונן את נקודת הכינון החדשה של המלחמה בישראל, לא דרך החיבור של פן הערביזם לאומי, אלא דרך החיבור של אמונה בג'יהאד. והאיש שחולל את כל זה הוא עבדאל עזאם, בן אדם שנולד בסילת אל חרטיה על יד ג'נין, ב-67 עובר לירדן, מצטרף לפתח, נמצא איתם עד ספטמבר השחור, נלחם איתם גם בלחימה בבקעת הירדן, ואז אחרי ספטמבר השחור הוא עובר להיות מורה דת במכללה אסלאמית, הירדנים מסלקים אותו, כי הוא ביניהם סיכון כאח מוסלמי, הוא עובר לאל-אזהר, אל-אזהר במצרים, שם הוא לומד אצל שייח אל-קרדאווי, משם הוא הולך לאפגניסטן, ובאפגניסטן הוא מחולל את נקודת התפנית של המוג'הדין, שזה נקודת משיכה, מוקד משיכה, של אנשים מאמינים שבאים להילחם על בסיס ג'יהדי נגד הכופרים הסובייטים בשלב ראשון, הוא היה מורה של בן לאדן, והוא כמובן נותן את ברכתו להגרמת חמאס, ומאותו רגע האויבים שנמצאים סביבנו, במידה רבה בהשראת המהפכה שהוא מחולל, הם מוכווני אמונה ג'יהדית, שכולל את חיזבאללה, את חמאס, את המיליציות לסוגיהן, חשל שעבי וג'מאל אסלאמיה, שרק הלילה סיכלו בלהבריה בלבנון שבעה מהם. זאת אומרת, יש להם אחדות על בסיס ג'יהדי, שהוא בעצם סיפור שבדבק המחבר בין האנשים לא היה מאז מוחמד. כי אם אני מסתכל בצורה ציורית, בסרט לורנס איש הרב רואים אירוע מאוד ציורי שמסביר את חוסר החיבור בין הערבים, פוגשים בדרך לעקבה את שייח' עודה, רואים את זה יפה מאוד בסרט, גם אם זה לא אמיתי, זה מטאפורה נפלאה, שואלים אותו, האם אתה בא איתנו להילחם בעקבה? ואז הוא שואל, for whom you ask me to join you to fight עקבה? בשביל מי אתם רוצים שאני אצטרף אליכם? אומרים לו, בשביל הערבים, כך אומר לורנס, בשביל האומה הערבית. ואז הוא שואל אותם, מי זה ערבים? אני מכיר את שבט בני עודה, את שבט בני סחר, נותן שמות של שבטים. זאת אומרת, בתפיסה ההיא של התקופה העותמנית, מוסלמי נלחם בשביל החמולה, בשביל השבט, בשביל הכפר. מה שהצליח עבדאללה עזאם זה לעשות איחוד של מוסלמי שנלחם בשביל רעיון ג'יהדי, שמתחבר לאחרים על בסיס ג'יהדי, זה המוג'יהדין, גם אם הם לא באים מאותו הכפר, מאותה חמולה, מאותה משפחה. וששואלים את עבדאללה עזאם, מה אתה הולך לאפגניסטן, הרי אתה רוצה לשחרר את ירושלים, את אל-קודס, אל-אקסה. אז הוא אומר, שם באפגניסטן אני חולל את התנאים שבעתיד יביאו לשחרור אל-קודס. ובמידה רבה זה באמת בתשתית הסיפור החדש שנבנתה על ידי איראן, והיא תשתית דתית. החות'ים באים עם תשתית דתית, המיליציות האלה העיראקיות, שחלקם אפגנים, חלקם כל מיני שבטים אחרים, באים על תשתית דתית, חיזבאללה על תשתית דתית, ובלחימה הזאת, כשאנחנו עומדים מול עוצמה דתית, וזה בוודאי פה אם אני מתחבר לקובי מיכאלי, זה מחייב אותנו במחשבה מחדש על תפיסת הביטחון הלאומי שלנו.
אוח, זה היה מבוא ארוך, אז עכשיו מהי תפיסת הביטחון המתחייבת מהמבוא הזה, הדתי?
השאלה הגדולה שבה עסק כבר בן גוריון היא, האם אפשר להביא לסיום המלחמה, והוא הבין שהוא לא יצליח, לא בכוחנו, בניגוד ל-1945, בבנות ברית שמגיעים עד ברלין, אין ביכולתנו להגיע למאמץ כזה אל מול הערבים שנלחמים בנו, גם בגלל יחסי הכוחות, אנחנו עם קטן, שטח קטן, ולכן הרעיון העיקרי של בן גוריון בנה על מלחמה שמשיגה הכרעה מהירה, ונותנת לנו תקופת שקט, שבה אנחנו מתמקדים במה שהציונות מעוניינת להתמקד, בבניין, ביצירה, בסגסוג, ברוח, בתרבות, ומראשית הדרך אנחנו נמצאים בסוג של מתח, בין פה בארץ חמדת אבות תתגשם לכל התקוות, ובין הכוח להימצא תחת איום ולהחזיק חרב, או במילים שאני לא אוהב אותם, בין ספרטה לאתונה, אני לא אוהב את זה כי זה מראש מכניס אותנו ל... דיכוטומיה, פה בארץ נוצר משהו אחר, ומה שבמידה רבה כופים עלינו, המלחמה הכרונית, זה לאבד את התקווה של פה בארץ חמדת אבות תתגשם לכל התקוות, ואנחנו זקוקים לתקווה הזאת, ואנחנו זקוקים באמת לממד רחב של אפשרות ליצירה כלכלית, ליצירה תרבותית, רוחנית וכך הלאה. אז אצל בן גוריון, בגלל המאה ה-20, בגלל מלחמות המאה ה-20 שהם היו במידה רבה סייד אפקט של מלחמת עולם שנייה, ההתנגשות הייתה עם צבאות, את הצבאות כמו במבצע סיני ואחרי זה ששת הימים הכרענו, בקרב קצר, גם במלחמת יום כיפור הכרענו את הצבאות, מלחמת יום כיפור בהשוואה למלחמה עכשיו היא בוודאי קצרה, פחות משלושה שבועות הגענו להפסקת אש בשתי הזירות, צפון ודרום, והדבר הזה השתנה. מה שחולל את השינוי הוא לא רק עניין של מה שדיברנו קודם, העוצמה הג'יהאדית, אלא גם צורות המלחמה החדשות וכלי הנשק החדשים שמאפשרים צורות מלחמה חדשות. וזה כדאי להתמקד במידה רבה, מכיוון שזה מסביר שההנחה שאומרת להתבסס על עליונות צה"ל, והיא תבטיח לנו תמיד בכל נקודת מפגש את הניצחון, היא הנחה שמאותגרת מאוד במאה ה-21. והיא מאותגרת לא בגלל שנחלשנו, אלא בגלל שהציבו מולנו בעיה מבצעית ששוללת את תחומי העליונות הקלאסיים שלנו. והבעיה הזאת יש לה מיקוד לא רק צבאי, אלא גם תרבותי.
זאת אומרת, האסטרטגיה מתוכננת לעבוד דרך הפסיכולוגיה של ההמונים, או ההנחות של
ממש ככה. הם, גם נסראללה, גם חמאס, יחיא סינואר למשל, יש לו יתרון עצום, הוא קורא עברית, לומד עברית, היה שנים בכלא הישראלי, למד אותנו, הם מלומדים היטב בהתרחשות הישראלית. אחד הדברים שאני יודע, ואני מאוד נזהר בגלל זה, דברים שאני אומר מצוטטים ברשתות ערביות, באל-מיידין למשל, שזה רשת טלוויזיה שקשורה עם חיזבאללה, אני רואה לפעמים דברים שלמים שלי, as is, עוברים מ...
מאיפה הם לוקחים את הדברים שלך?
נניח אני כותב מאמר בעיתון, הם מפרסמים אותו. אני מדבר בטלוויזיה, הם לוקחים את זה as is ושמים את זה. זאת אומרת, אני שם דמות ידועה, אני יכול לומר שפעם אחת התראיינתי בערבית ב-I-24 אצל פירס.
אתה דובר ערבית?
אלוואי, אני דובר אבל לא טוב. ודיברתי על נסראללה, שהוא מודל כמו משה רבנו, שמסתייג מהפרדת הרשויות. באיש אחד יש מנהיג פוליטי, ומנהיג מדיני, ומנהיג צבאי, ומנהיג רוחני, ומנהיג אזרחי שדואג לבית חולים, וככה, ומצביא, ופירס קיבל ציוץ, תגיד לבחור שדיבר שהוא בכיוון, הוא נכון. הם מתקשרים איתנו, הם מדברים איתנו, הם קולטים אותנו, והם בהחלט יודעים לפעול עלינו פסיכולוגית, הם מבינים תודעה, ומבינים את התודעה הישראלית, ולכן למשל, אנחנו לא פירשנו את הניצחון שחיזבאללה פירש בנסיגה שלנו מלבנון, גם לא פירשנו נכון את השנים שבהם נלחמנו בלבנון נגד חיזבאללה, בעיקר בחמש שנים האחרונות. הם בעצם בנו על הבאת האסטרטגיה הישראלית לסבך של מבוכה בלתי פתורה. ומה שהם עשו עכשיו זה די דומה, אבל הוא בהפוך על הפוך כפול ומכופל ממה שעשו שם בלבנון. אני אסביר את זה פשוט, איך זה עובד. החל מ-1995, ונעשו על זה מחקרים גם מחלקת היסטוריה בצה"ל, חיזבאללה שינה את האסטרטגיה במידה רבה בהכוונה איראנית. במקום לנסות לחדור, גם קודם הוא לא ממש ניסה, אבל אנחנו היינו ערוכים להגן על גבול מדינת ישראל, שלא יהיה עוד פעם אירוע כמו בית ספר מעלות, או מחבלים שחודרים לקריית שמונה, כל הדברים האלה קרו, והרזון דטר, הרציונל של שהיית צהל בדרום לבנון ברצועת הביטחון, היה שאנחנו מגינים על יישובי הצפון. מה שחיזבאללה עשה, הוא לקח את השהייה שלנו בדרום לבנון, והביא אותה לידי כך שהיא לא משרתת את ההגנה ליישובי הצפון. כי בשביל ההגנה הנכונה לחיילי צהל בדרום לבנון, היו צריכים להפעיל למשל חיל אוויר או מסוקים, והיו הבנות עם ויזם שאמרו מה במשחק מה לא במשחק, וברגע שאנחנו יצאנו מגדרנו והפעלנו משהו שמעבר למוסכמות של מה שהם כביכול הביאו אותנו לתכתיב בסוג של הבנות, אחרי דין קשמון היו הבנות, אחרי דין ויזם היו הבנות, אז היו קטיושות על קריית שמונה, ואז נוצר מצב שלחימת צהל בדרום לבנון היא זו שמביאה את הקטיושות על קריית שמונה, ואז בעצם המוטיבציה האסטרטגית שלנו נמצאת בסוג של מבחן רלוונטיות, כי אם באים להגן על קריית שמונה, ובגלל השהייה שלנו בדרום לבנון, אנחנו לא מצליחים להגן על קריית שמונה, זה אולי יותר טוב לסגת, והנסיגה שלנו נראתה ביניהם כניצחון גדול, שהוא בעצם נתפס כניצחון ראשוני על העליונות של צה"ל. הם ראו אותו ניצחון גם יותר גדול ממה שעשה סדאט לצה"ל ב-73, והניצחון הזה הפך להיות מחולל השראה. ובין היתר, ההשראה שלו נובעת מהמבחן של ההרמוניה הפנימית בתוכנו, כמו הקושי שלנו מול ארבע אמהות, של השאלה מה אנחנו עושים שם, בתוך לבנון. הם מבינים את זה היטב, וזה בתוך שיקולי הרציונל האסטרטגי שלהם. עכשיו, אם אני חוזר עוד פעם לשאלה, מה קרה שלצהל יש קושי לממש את תחומי העליונות שלו, ובדבר הזה אני חוזר על עצמי שוב ושוב ושוב, וקשה לי מאוד להסביר את זה, כי יש פה מרד של הכחשה, לכן גם נתתי לך את החוברת שכתבתי בשנת 2019 על שטחי סי, מה שאני בעצם מנתח שם, זה מה יקרה לנו, אם אנחנו ניסוג על בסיס המודל של מה יכול לקרות לנו על ידי חמאס, ואני בעצם מנתח את התרחישים של 7 באוקטובר, מה שעושה לנו חמאס, ואני אומר, תיזהרו, זה יכול לקרות גם על כפר סבא, נתניה ותל אביב. הרציונל הזה של מה שנבנה על ידם, הוא שימוש ביכולות נשק חדשניות, פשוטות וזולות, למשל נשק הרקטות, הוא נשק זול מאוד, כשהוא מופיע בכמות גדולה, הוא גובר על יכולת ההגנה האווירית שלנו שהיא יקרה והיא תמיד מוגבלת, והוא בסוף יכול לאיים על עורף מדינת ישראל. אם ניקח את זה לסיפור הכי בסיסי, למה איבדנו ברצועת עזה את חופש הפעולה האסטרטגית? מכיוון שמאותו רגע שלחמאס יש רקטות שמגיעות לתל אביב, וצהל עושה פעולה קטנה שחוצה גדר על יד נחל עוז לכיוון בית חנון, והם יורים רקטות על תל אביב, הצעד הזה, מתוך ההבנה עד כמה הוא עוצר את מומנטום הפיתוח הכלכלי שלנו, ואת הדימוי שלנו של התפתחות כלכלית יציבה, הוא מחייב דיון קבינט. זאת אומרת, ברגע שכל פעולה קטנה ברצועת עזה מחייבת התלבטות קשה, שהיא מעבר להחלטות הצבא, כי זאת החלטה של הדרג המדיני, איבדנו את כושר הפעולה האזרחי, איפה לא איבדנו? בהשוואה, ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון, כניסה לפעולה בשכם, אם יש שם הלילה מידע, היא לא מחייבת דיון קבינט, בין היתר, כי בשכם אין רקטות שיכולות לתת את תגובת הנגד על תל אביב. בין היתר, עכשיו חזרנו לסוג של חופש פעולה אסטרטגי, מה שראינו בפעולה לפני שבוע שהתחילה בשישה ועדיין נמשכת, כי מול מודיעין, בפעולה מהירה, הגענו לסגור על המקום הזה, שהביא בהחלט אשכול הישגים גדול, ולא היינו תחת האיום של ומה אם רקטות על תל אביב, כי את הארסנל הזה במידה רבה שלן. אבל אני חוזר לעניין, מה יש לשיטת לחימה הזאת? שיטת לחימה שמבוססת על היקף גדול מאוד של אש רקטית, פשוטה, חלקה יכול להיות מדויק, אבל חלקה, גם אם הוא לא מדויק, הוא משתק את מדינת ישראל. הרקטות כשעצמן לא ניתנות לשיבוש על ידי העליונות האווירית שלנו, כפי שלמדנו בכל המבצעים האחרונים, גם בעזה, גם ב-2006 בלבנון, מה שבסוף שולל את עוצמת הרקטות של החמאס, זה החיילים על האדמה שעוברים שוחה שוחה, בונקר בונקר, תעלה תעלה, מנהרה מנהרה, נוכחות בשטח, ולא בקלות מצליחים לפעול, לתוך המרחב הזה, זאת החלטה לא פשוטה של הוצאת עם למלחמה, והיא ארוכה. מבחינה הזאת, הם יצרו דינמיקה כזאת. יש להם רקטות, כשהם מפעילים אותם, אנחנו מפעילים, ואם לתת הגנה לאזרחים, ההגנה מחייבת אותנו למסע מלחמה יבשתי. מסע מלחמה יבשתי יהיה ארוך, כי הם ערוכים להגנה בצורה מאוד רב-ממדית, גם בתוך עומק הקרקע, שזה ממד נוסף, זה לא רק תעלה קטנה או מנהרה קטנה, מה שהופך את המלחמה לארוכה, מה שהופך את ההחלטה לצאת למלחמה לקשה מאוד, עד כדי להביא אותנו שאלה קשה, האם המלחמה מגיעה למיצוי, מכיוון שאם ניקח מחר יציאה למלחמה בלבנון, אנחנו יכולים להגיע עד בירות, עדיין יש להם רקטות מצפון ועוד מצפון, וכשתל אביב תהיה תחת רקטות, הראשונים שיכולים לבקש הפסקת אש יכולים להיות אנחנו, ואז כוח הסחיטה שלהם מוביל אותם להשפלה של עוצמתה של מדינת ישראל ולסיבוב הבא. זאת דינמיקה מאוד ברורה שמסבירה את האסטרטגיה. ובין היתר היא מסבירה לגבינו מה אנחנו צריכים כצבא.
מה? זה לא נשמע שיש לנו איזושהי תשובה לדבר הזה.
קודם כל, לפעמים להכיר במבוכה, זה כבר התחלה טובה של תשובה.
כן. אתה יודע, במצב הטראומה הנוכחי, התחושה שאנחנו רק מכירים בבעיה היא לא...
לא, אני מבין, אבל אני אתן דוגמה מתחום הרפואה. הראשונים שחלו באיידס, כולל החבר מישל פוקו, טופלו כאילו זה סרטן. סוג של סרטן. ברגע שמדע הרפואה יודע להגיד, חברים, זיהינו שזה לא זה, זה משהו אחר, אז עדיין, כמו תמיד, שואלים אותך, אז אמרת מה לא, אבל מה כן? מה כן לקח כמה שנים? אבל כמה שנים שבהם הגיעו לפיתוח של משהו שנותן מענה לדבר המיוחד הזה שהתהווה, נבע קודם כל מהבנה שהוא מיוחד וחדש ולא מה שהכרנו. מבחינה זאת אנחנו עדיין חברתית, כעם לא הגענו להבנה עמוקה שיש פה איום חדש שלא הכרנו, אני אתן דוגמה למשל, המושג איום קיומי. אהוד אולמרט כתב מאמר לפני שנה וחצי שמסביר שאפשר להקטין את צה"ל, הוא גדול על מידותינו, לא צריך לגייס את החרדים, כי צה"ל צריך להיות ממילא יותר קטן. היו לנו מלחמות עם צבאות מדינתיים ששייכים למאה הקודמת, צבא מצרים בשלום, צבא ירדן בשלום, צבא סוריה קרס, נשארו שני ארגוני טרור, ארגוני טרור זה לא איום קיומי, ולכן צה"ל יכול להיות קטן. הטרנד הזה היה משותף גם במדינות אירופה המערבית. רופרט סמית, אחד מגדולי הגנרלים, הכרתי אותו, מכיר אותו אישית, כתב ספר שנקרא התועלת שבכוח, זה utility of force, שהסביר שמלחמות תעשייתיות מהיקף רחב לא תהיינה יותר, לא נפגוש יותר מצב של מלחמה שדורשת את כל המשאבים הלאומיים, את כל הגיוס ההמוני, את כל המכניזם של מכונות, טנקים, תותחים, כוחות מיוחדים יסדרו מצבים של מלחמות זהירות. זאת הייתה מגמה, בגלל זה אנגליה קיצצה את הצבא עד כמעט להחריד, גרמניה קיצצה לגמרי, נשאלנו כולם על צבא ארצות הברית, ואצלנו הטרנד הזה גם כן הפך להיות משמעותי. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לומר, חברים, צריך צבא הרבה יותר גדול. דבר נוסף שצריך לומר, לא רק אולמרט, גם נתניהו הסתכל על צבא היבשה כדי משהו ששייך לעידן הישן, זה לואו-טק, אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו נצליח לעשות עם טכנולוגיה עילית, כל מיני אפקטים מתקדמים, שימנעו אותנו מהחיכוך הכל כך מלא בוץ ודם של צבא היבשה. המלחמה, לא רק מה שאליה נכנסנו באוקטובר, גם מלחמת אוקראינה לימדה שזה לא נכון. אני עצמי כתבתי על זה מהיום הראשון של מלחמת אוקראינה, תלמדו, תסתכלו, חייבים צבא הרבה יותר גדול. זה אומר גיוס לאומי רחב, זה אומר להגיד לעצמנו שאנחנו תחת איום קיומי, זה חשוב מאוד, כי האסטרטגיה שאותה סרטט קובי מיכאלי, אם עושים את הסך הכל שלה, הסיכום שלה אומר, מדינת ישראל נמצאת באיום קיומי שהיא לא חוותה מאז הקמתה. כי המערכת האיראנית, שמאורגנת עם כוחות פרוקסי, מאוד מצוידים, כולל חוטים, שאף אחד מהם לא היה בוגר טכניון, אבל יודעים לשגר טילי שיוט ל-2000 קילומטר, וטילי שיוט מתקדמים, אפשר היום בעת החדשה להרכיב טיל שיוט, כמו שאני מרכיב שולחן מאיקאה, אז זה יצר מציאות שתחומי העליונות שהיו כביכול בלעדיים בידינו, נמצאים היום בידיים אחרות. האמריקאים כבר לפני כמה שנים במשרד ההגנה האמריקאי הכריזו על כך שתם עידן העליונות הטכנולוגית האמריקאית. וזה לא מכיוון שהם איבדו את המהנדסים ואת היכולות, אלא מכיוון שהיכולות הבסיסיות עברו לתפוצה זולה והמונית, כמו הטלפון שלי, שכל רואה בהימלאיה יכול ללכת עם אותו טלפון, ככה רחפן אפשר לקנות באיביי, וכתמם אפשר לקנות גם באיביי, והאוסטרלים מספקים לאוקראינים כלי טייס בלתי מוישים מוכווני דיוק של תקיפת מטרה מקרטון, שהם גם חסינים לדר. זאת אומרת, יש יכולות חדשות מאוד פשוטות, מאוד זמינות.
ושהלואו-טק יכול לנצח באמת ההייטק.
ממש נכון, ומה שאנחנו רואים במלחמת רוסיה-אוקראינה, זה שעל מנת להתמודד עם נחילים של כלי טייס בלתי מוישים, הם מפעילים, תותחינו מהם ישנים חלקם פוסט מלחמת עולם שנייה, נותנים להם לפעמים מקם גרמנים מתקדם, ביחד זה מערכת נשק שישן וחדש ביחד, וזה חיוני. זאת אומרת, הטעות שלנו הייתה בזה שחשבנו שבמלחמה החדשה, אנחנו נוכל לייצר את מה שקרא האלוף איציק בן ישראל, שדות היתרון הטכנולוגי, ובאמצעותם ליצור, עד כדי כך הוא דיבר על זה, הוא ואהוד ברק שיצר את הסופה כתוכנית, דיברו על כך שלא נידרש יותר להקרבה של הלוחמים, כי ביכולותינו תהיינה יכולות אש כאלה מתקדמות, שתפגענה באויב עוד הרבה לפני שהוא מגיע לעימות פנים אל פנים עם הכוחות שלנו. המלחמה החדשה מראה שנדרשת הקרבה
עצומה. עוד תמימות קדושה. גרשון, אנחנו ממש לפני סיום, אז אמרנו רק צבא יותר גדול, ממה שאם אני הייתי צריך לנחש מהדברים שאתה מציג עד הלום, הייתי אומר, אנחנו צריכים לפעול במובן מסוים כמוהם, זאת אומרת, לפתח אפשרויות לפגוע בהם על אדמתם, במונחים קלאוזוויצים, במרכז הכובד שלהם, גם הפסיכולוגי, לא רק במרכז במובן הקלאסי של הצבא, גם התשתית הכלכלית, גם בערים, זאת אומרת, לחזור, אם הם עושים כך, אנחנו גם חוזרים להיות בומר הריס.
כן, ולמחזור לעוד משהו. לחזור לתודעת קיום כאומה חמושה, מגויסת, שסיפרו לנו שמאז שהוקמה המדינה לא נזקקים לזה יותר, וזה אומר שבספר האזרחים הם חלק ממערכת הגיוס, שאזרחים יש להם תפקיד גם בלחימה. כתבתי על זה לא מעט לפני המלחמה, היה קשה לארגן את זה, כולל כיתות הכוננות, הם צמצום של צמצום ממה שהיה בימי רפול אפילו, כלקחי מלחמת.
אתה יודע שזה הדבר, אני מרגיש שבאיזה רמה עמוקה, הכוחות הפרועים של שנאת הימין, בחלקם נובעים מאנשים שבעיניהם הרעיון שהציונות תחזיר את עם ישראל לקיום היסטורי נורמלי, התפרש כהשלת המסע של הסיפור היהודי, וחיים מודרניים של דמוקרטיה ליברלית.
נפלק דנמרק, נהיה דנמרק, בלי יהודים, בלי כלום.
כן, אירית לינור קוראת לזה, אתה קרוב מאוד, שוודיה בעברית, והזעם שלהם הוא על זה שבעצם הימין מסמל בשבילם את העובדה, שנורמליות מערבית ליברלית לא יכולה להתקיים בצל האיומים שאנחנו חווים.
ואז במקום להגיד זו כנראה המציאות, הם מנסים להסביר שבכל השמים היהודים.
כן, הרי, היהודים המסוימים, היהודים בימין.
כן, כן, אני חוזר על הסיפור הנוצרי בבסיסו, הרי ישו בא לגאול את האדם מסבלו שנובע מבעת החטא הקדמון, ובכל זאת האדם למרות גאולתו של ישו ממשיך לסבול, אז יש תירוץ בגלל היהודים שלא הכירו בו. אותו דבר, יש לנו כיוון של השלום הבשורה הגדולה, ואם זה לא קורה, זה מכיוון שהיו כאלה ששיבשו את התהליך הזה.
כן, זה סוג של נחמה, כי זה אומר שזה עדיין אפשרי. אם זה רק אשמתנו, אז אנחנו יכולים לסדר את זה.
בדיוק.
זה הרציונל. אז גרשון, אנחנו נצטרך לעבור בזריזות, בגלל שזמננו ממש נגמר.
תעבור בזריזות, אני רק אומר שבנקודה הזאת אנחנו עוזרים לנקודת ההתחלה, כי כשאני מספר שהמלחמה הזאת יש לה מניעים דתיים, וכשהאיש שבא איתי למסע ומתן, גם אם הוא מוכן לוותר, זה אירוע פרגמטי, ועל החלום הדתי שלו הוא לא מוותר, זה סיפור אחר, זה סיפור שאומר, היום הוא הסכים איתך, והוא מרדים אותך, ואתה לא יודע מה יקרה מחר, כי מחר יום חדש.
כן. אז לנצח נחיה על חרבנו, אתה אומר.
נעביר מדור לדור את המשמרת, ונשתדל לגרום להם להגיע למה שנקרא בערבית האמונית, מרחלת אל-אסתדעף, שזה אומר שלב חולשה. כשהמוסלמי המאמין מזהה שהמציאות חוסמת אותו והוא בשלב של חולשה, יש לו את כל הצידוקים האמוניים להניח את הנשק בצד, כי אם המציאות מלמדת שזה לא שעת רצון, אז תעזוב, זה לא היום שלך, חכה ליום אחר. זאת אומרת, מה שיש ביכולתנו לעשות, זה לדחות מיום ליום את ההבנה שלהם שהגיעה שעת עולמם, שנפתחו שערי שמיים לחלום הגדול.
כן, הגיע הזמן לרצוח אותנו. אני מרגיש שקצת לא מסופק, מכיוון שרציתי יותר אסטרטגיה צבאית, אולי בשלוש דקות בכל זאת, גרשון, תגיד איזה כלי נשק אנחנו צריכים, אנחנו רוצים צבא יותר גדול, אנחנו צריכים אסטרטגיות צבאיות אחרות?
אם אנחנו בין עדן ניגח את הדבר הבסיסי של מלחמה ארוכה, בן גוריון עשה את הכל כדי להביא לידי זה שהמלחמה תהיה קצרה, ולכן בנה כוח מחץ שתכליתו לסיים את המלחמה במהירות ולהשיב אותנו מהר אל הזמן הנורמלי. הוא הבין שאנחנו חיים במתח שבין נורמליות ואי נורמליות. בן גוריון היה איש של גם וגם ומתחים. הוא לא אמר שהנורמליות יום אחד תשתלט, אלא אנחנו גם וגם. אבל המלחמה המהירה תחזיר אותנו אל הנורמליות. והגיוס המהיר בזמן המלחמה שמביאה את כוח המחץ, יביא לביסוס התנאים החדשים לעוד תקופת נורמליות. כשאנחנו מבינים שהמלחמה, בגלל צורת לחימה שנכפית עלינו, הופכת להיות ארוכה, בין היתר בגלל שהלחימה עוברת אל הערים, זה עולם תרבותי ענק, המלחמה בעיר היא מלחמה אחרת לגמרי, זה לא דומה לסטלינגרד, שזה מלחמה במרחב בנוי, אבל שאין לו את המרקם של הקיום העירוני. לא הייתה לז'וקוב בסטלינגרד בעיה עם בתי חולים ואזרחים בתוכם ועוד כל מיני צרות אחרות, לנו יש מרקם אזרחי עם עין בוחנת על כל מה שקורה בקיום האזרחי, ובתוך זה אנחנו צריכים להילחם. מלחמה כזאת הופכת מיני ובי לארוכה, אם המלחמה היא ארוכה, זאת אומרת היכולת לעבור מהר אל הנורמליות המחודשת, זה לא בדיוק עובד, ולכן מלחמה ארוכה מסדרת חשבון אחר של צרכים, ובין היתר זה אומר גם מה, לא רק מה הכמויות של החימושים שאנחנו צריכים, אלא אולי להצליח לסדר משוואה אחרת של מחירי החימושים, לעבור לחימושים זולים בהיקף רחב, זה אומר לעבור לקונספציית נשק אחרת, מטוס הוא דבר יקר, ברוסיה, אוקראינה כמעט לא פועלים מטוסים, בעיקר פועלים כלי טייס בלתי מאוישים, שחלקם הגדול נופל, אבל היתרה של הנחיל שמצליחה להגיע כן. עושה את שלה. זה פילוסופיית נשק אחרת והסתיידות אחרת.
רוויה,
כן. עדיין ממוקדים על המצוינות, אנחנו לא מסוגלים ללכת על מסה של בינוניות, זה קונספט אחר, זה לא אומר להחליף את המצוינות של כוחות האוויר של חיל האוויר שלנו, המטוסים, זקוקים להם, אבל בצדם אנחנו צריכים מסה של כלים פשוטים, זולים, מיוצרים בישראל, כדי שתהיה לנו סוג של עצמאות,
כן.
וגם יכולת של, ניקח דוגמה למשל, מה יהיה בצפון, גם אם תהיה מלחמה, בסוף האיום בצורה כזו או אחרת יכול להתחדש, אנחנו לא יכולים להחזיק שלוש אוגדות כל הזמן על גבול הצפון, זה אומר שצריך להכניס את האזרחים לתוך קיום במרחב ספר, שיכול להתפרץ כמו רעידת אדמה לתוך שעת חירום של מלחמה. זה אומר שצריכים להיות שם אנשים שמוכנים לזה, זה אומר שחייבים לחזור אל מושגי חלוציות לפחות בספר, זה אומר זה תרבות שמחייבת לשוב אל ערכים כאילו ישנים, ונותנת גם לצעירים סוג של כיוון חדש. שבתוכו אנחנו מייצרים משוואה שהווקטור העיקרי מצליח באמת לתת פניות למרחב אוכלוסייה עשיר להמשיך ליצור תרבות, מדע, אומנות, כל מה שאנחנו צריכים. בהנהגה הזאת אנחנו צריכים למצוא נקודות איזון שעוד לא יצרנו אותן.
כן. טוב, על זה לא נספיק היום. אנחנו נמצאים בתקופת מעבר, אני חושב, מבחינת התחומים שאני עוסק בהם, אני לא עוסק בצבא, אבל מבחינת התודעה והתפיסה העצמית של החברה הישראלית, ואין לי ספק שהיא לא רק עוד לא עיכלנו, עוד לא עיכלה את השינויים בשדה הקרב, את השינויים שנצטרך לבצע כדי להתמודד עם שדה הקרב הזה, אלא היא אפילו עוד לא הקלה את המשמעות של 7 באוקטובר, ואנחנו ממשיכים, אנחנו חיים בשיח שהוא כמעט לגמרי לא רלוונטי. אתה מסתכל על הצווחנות בעיתונות, ואתה אומר, אתם אמרתי את זה באיזה רעיון, אתם סדרים רעיתים על הסיפון של הטיטניק אחרי שהיא טבעה. לא, אתם מסדרים רעיתים מתחת למים. זה פשוט השאלות של אתמול, אם זה כן יהיה אפרטהייד או לא יהיה אפרטהייד, שלטון צבאי כזה או שלטון צבאי אחר, אנחנו מלחמה עם איראן. זאת המשמעות
העמוקה. לא, ברור, אבל אני אגיד דבר אחד שהוא כן קרן של תקווה.
כן.
אותו אחד שהיה חייל במלחמת יום כיפור, וראיתי גם את 82 במלחמת לבנון הראשונה, ועוד אחרי זה, וגם את שנות לבנון, שברוח הלוחמים, שבאה מהעם, באופן ספונטני, בחירוף נפש והקרבה, מכל שכבות העם, ראינו פה התפרצות של משהו שהוא בעיניי סוג של נס, שהערבים שמסתכלים על זה יודעים גם כן לזהות שקרה להם משהו שהם לא תכננו אותו. ואני חושב שאת הדבר הזה אנחנו צריכים לדעת לאבד, ולהבין שיש ביכולתנו לעמוד אם התפרצה אצלנו עוצמה כזאת. ואת הדבר הזה צריך לאבד.
כן, גרשון, התמונה קפאה.
להפוך למשהו שיכולים לחיות איתו.
כן. אתה קפאת, ברגע האחרון הקליטה שלך מעט השתבשה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, גם בה יש לנו דברים שעוד נצטרך לאבד, אז תודה שהקדשת לנו מזמנך.
וואלה, תודה, תודה.
להתראות.